מה שמכונה בין הזמנים זה ארץ בעולם המודרני. איך נוצר דבר כזה שחודשיים וחצי הילדים מסתובבים סתם? המהגרים הראשונים שבאו לאמריקה לפני עשרות שנים, בקיץ הילדים היו עוזרים להוריהם לסוף את היבול החקלאי. לא יכלו לבוא ללימודים. מאז נוצר המצב הזה שבקיץ יש חודשיים וחצי בטלנות. עכשיו, גם הגויים היום, נגיד, אלה שגרים בניו יורק, אלה שגרים בשיקגו, מימיהם לא ראו מה זה שדה תבואה, או מה זה שדה גמליות ומלפונים, אלא הם שומרים מסורת. אם לא לפני 100 שנה, אז גם היום צריכים. ובארץ, הרי עושים חיקוי לתרבות של אמריקה. אמריקה זה אמריקה. זה נוטריקון כזה, כן? אז בקיצור, זה טיפשות, ברוך השם בני תורה, עצמם אין בעיה כזאת. לאן הערב, לאן מה עושים, באופן רשמי לא, אבל למה אתם לומדים, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, ותמשיכו, גם מי שיכול גם הלאה ללמוד כל יום ולא להתנתק, כמו שכל יום אדם צריך לאכול, צריך לדעת שהמזון הרוחני זה התורה שאתם לומדים, וזכות לימוד התורה שאתם לומדים למען כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא יסכל את כל עצת אויבינו, נסלק אותם מארצנו, ונזכה באמת שנוכל לחיות באמת בשלום ובשלווה. אז תראו רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה מה שנקרא בין המצרים, 3 השבועות שנקבעו כימי אבילות על אירועים קשים שאירו בעבר. הרמב״ם בספר תורת האדם, שהוא מדבר שם על נושא של אבילות, הוא קורא את מה שקשור לתשעה באב, הוא קורא את זה בשם אבילות ישנה. כי אבילות זה בדרך כלל הכוונה הבעת צער משום כבודו של הנפטר, אחד משבעה קרובים מסתלק לאדם, הוא נוהג אבילות. ופה זה אבילות ישנה. אנחנו מצטערים היום על אירוע שאירע לפני 2,000 שנה, משום שאנחנו חשים היום היעדר מה קורה לנו אם בית המקדש לא קיים? חז"ל אומרים, אם אין הבית הזה שממנו אמורה לצאת אורה לעולם, השפעה לעולם, כל מה ששייך לטובה, אין השפעה לטובה, לכן אנחנו סובלים מכל הדברים האלה. והאבילות היא תופסת תאוצה, הייתי אומר, מי"ז בתמוז עד 9 באב, אחרי זה שבוע שחל בו, ואחרי זה 9 באב הם בעצמו. יש לפעמים מנהגי הבחנה, ידיעה של הסביבי ספרה, ועד שמגיעים לתשעה באב עצמו. עכשיו, התשעה באב הוא נקבע כיום אבל על החורבן המקדש, ויש שם שיטות בראשונים, אם זה כמו אבילות של יום ראשון שפטורים מתפילין או לא. יהודי אשכנז עושים מפשרה כזאת, בבוקר לא מניתם תפילין, כמו שיש לנו כלל שאבל ביום הראשון פטור מתפילין, ובמנחה אנחנו כן מניחים תפילין. יש כאלה בקהילות יהודי ספרד שהם כן מניחים תפילין גם בבוקר. בכל מקרה זה אבילות כזאת. יש הבדל בין הצום של יום הכיפורים ובין שאר הצומות. שאר הצומות זה כתוצאה על הדברים קשים שאירעו בעבר, ואנחנו מתאבלים על זה, וכמובן שמטרת הצום זה לעורר אותנו לתשובה, שאם בא חורבן, אם בא דברים אלה, סימן שזה בא בגלל סיבה מסוימת, והעונש הזה יסולק כשעם ישראל יחזור לתשובה. מה שאין כן ביום הכיפורים, עיקרו של הצום זה לא איזשהו אירוע שאירע בעבר, אלא זה התעוררות לתשובה. הרי ביום הכיפורים אנחנו נמצאים בשמחה. הרי מברכים שהחיינו בכניסת היום, היו צריכים, הגמרא בעיר ובין אומרת, היו צריכים לברך הגומר, לא, שהחיינו, רק על הכוס, רק למה אנחנו לא מברכים? כי אי אפשר, אם הוא כבר מברך, מזכיר את היום, אז כבר חל עליו בדושה וייסר בשתייה. אבל בעיקרון, בקיצור, יום הכיפורים, כמו שאחד פעם אמר, יום הכיפורים, מי צריך לאכול? ובתשעה באב, מי יכול לאכול? מי שחש את עוצמת הקורבן, הוא לא יכול לאכול. ומי שמרגיש את התרוממות הרוח, שביום הכיפורים הוא לא צריך לאכול, כמו משה רבינו, 40 יום, היה חי מעל ימי הטבע, הוא היה בשמחה גדולה. עכשיו, בעתיו של איזה חטא בא החובה. חז"ל אמרו במסכת תנית, אני מניח שאם אתם יודעים בדיוק, אולי כבר למדתם, חז"ל אומרים, ותישא כל העדה וירקוע בלילה הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אגבה לכם בכייה לדורות. כלומר, החורבן שבא בתשעה באב זה בא כתוצאה מחטא המרגלים, כפי שספר תהילים מוזכר, והם עשו בארץ חמדה, וישא ידו להם לזרותם בארצות. אז במילא, הצום זה לעורר אותנו לתשומת המשקל. אם החטא היה והם עשו בארץ חמדה, אם קלקלו את זה, אז צריכים לתקן את זה, אם יתקנו את החטא הזה, אז במילא גם זה יהפך ליום ששון ושמחה. ראיתי פעם הסבר דומה לי שבבני יששכר, הוא אומר, הרי אחד שואל, למה הנביא אומר שהיום הזה יהפך ליום ששון ושמחה? הרי דיינו שיהיה יום רגיל, הייתי שלא יהיה יום המילות. אז הוא אומר ככה, נביא חוכמה פנימית, כל יום שהיה ראוי לגילוי אור גדול, כתוצאה מהחולשות, לא זכינו, לעתיד לבוא כשיתוקן הפגם, אז זה יהפך למה שהיה מיועד להיות. הרי תשעה באב, עם מלא חטא המרגלים, הרי הם חזרו וסיפרו את שפחה של הארץ, הראו, אמרו, וזה פריה. אבל אחר מכן הם הסיקו מסקנה, אפס, כי אז עם הארץ. אומר הרמב"ן בפירושו לתורה, שבזה שאמרו אפס, כי אז עם הארץ, היה חוסר אמונה, ואמרו שזה מן הנמנות, זה אפס, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. ואם עשו בארץ חמדה, עד לעתיד לבוא, כשיתוקן, אז היום הזה יהפך להראות את שפחה ואת יופייה של ארצנו. לכן, זה לא רק שזה יהיה, לא יהיה יום אבל, זה יהיה יום שמחה, אז יראו את טובה של ארצנו. עכשיו, אני רציתי שאנחנו נתמקד קצת בנושא ההלכתי של מצוות יישוב הארץ. היות ובימים אלה מתאבלים על החורבן של המקדש, החורבן של הארץ, תוצאה של חטא המרגלים, אז וקדמוננו תקנו לנו שבבין המצרים בשבתות אנחנו קוראים פרשיות שיש בהם גם הדרכה תורנית מה ואיך לעשות תשובה לתיקון חטא המרגלים. אתם זוכרים שהשבת קראנו על בנות צלופחד. חז"ל אומרים שבנות צלופחד זהו פרט שיצא מן הכלל ללמד על לא ללמד על עצמו, יצא אלא הכלל כולו שלו. כל נשי דור המדבר, הם היו בדרגה גבוהה שהם חיבבו את הארץ. הגברים אמרו, ניתנה ראש, ונשוב המצרים, גזירת דור המדבר, שבמדבר הזה איתם ושם ימותו, היא לא נגזרה על אנשים. הם כן חיבבו את הארץ. עכשיו, איך אנחנו רואים שהם חיבבו את הארץ? לאחר שנאמרה עכשיו המפגן שלאילה תחלק הארץ, באו בנות צלופחד וטענה למשה. חז"ל אמרו שהם היו חכמניות ודרשניות. הם אמרו ככה, למה הארץ ניתנה רק לבנים? אם הבנות לא נחשבות, אז תתייבא ממנו. הרי הזכירו גם, אבינו מת במדבר, ובנים לא היו לו. ואם הבנות כן חשובות, אז תתנה לנו חז"ל. והקדוש ברוך הוא אומר להם, כן, בנות צלופחד דוברות, הם זכו לכוון לדברים שאומרים, אשרי יילוד אישה שיש לו אישור מן השמיים שמה שהוא אומר שזה צודק. היום, כשאנשים תובעים כל מיני תביעות, הרוב צודק ולא צודק, מה אתם חושבים? אתם לא יודעים, אבל עיקר מייחס מתוך נגיעות, נכון? אתם זוכרים? בפרשת במדבר נאמרו שמות הנשיאים שעמדו על המפקד הראשון שהיה בראש חודש אייר. השמות הנשיאים שמוזכרו שם מוזכרים גם בפרשת מסור. ומתי הייתה חנוכת הנשיאים? באיזה חודש? לפי מסורת חז"ל. לא למדתם חכמה של רש"י? אני לא שומע. ניסן. ואותם השמות מופיעים פה, וזה כבר חודש קודם. אלא פה אנחנו רואים את גודל מעלתם של ישראל, שהם קיבלו על עצמם ומינו על עצמם נשיאים, שלאחר מכן הקדוש ברוך הוא הסכים למשה את אלה שהם בחרו תמנה אותה. בדור שלנו, לא יצויה שהייתה מתגלית נבואה. האם אתם חושבים שהנביא יכול לומר שרוב נבחרי הציבור, גם דעת המקום מסכימה שהם מתאימים להיות נבחרי הציבור להנהיג את כלל ישראל? יש ספק, נכון? נטיל ספק בלשון נקייה. ואז עם ישראל היה בדרגה כזאת, שקיבלו לעצמם אישים כאלה, יראת שמיים, לא קידמו האישית תפס מקום, אלא טובת הציבור, והוא שירת את הציבור, לא שהציבור צריך לשרת אותו. זה רואים מגדלותם של דור המדבר. בכל אופן, בנות צלופת ביקשו שתינתן להם נחלה. עכשיו, בזה שהם ביקשו שתינתן להם נחלה, אז עדיין לא ראה שהם חיבבו את הארץ. הם שמעו שמחלקים נחלה בארץ, נו, אז למה שלא יקבלו? היום, לפעמים יש בעיתון צו ירושה, אם מישהו נפטר, הירושים רוצים למכור את הבית, אז הם אומרים שהם הירושים. פתאום מופיע איזשהו אח, אומר, אני גם כן מגיע לירושה, למרות, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא יודע ממנו. פתאום, אז הם צריכים להוכיח שהוא לא אח שלהם. אז בנות צלופחד, מזמר היה שהם חיבבו, חשבו לקבל נחלה סתם. אלא אומרים לך, ספרשים, שאילו באמת הם רצו סתם לקבל נחלה, הם יכלו לבקש ממשה רבנו שיצרף אותם עם חצי שבט מנשה, שאנחנו נקרא את זה עוד מעט בפרשיות הבאות, שכשמשה רבנו חילק את עבר הירדן, חוץ מבני גד ובני ראובן, הוא נתן גם נחלה רחבת ידיים לחצי שבט מנשה. מה פתאום הם באו לשם? הרי אומרים המפרשים שמשה רבנו חשש לשיר את בני גד ובני ראובן בעבר הירדן, ומקנה רעף היה לבני גת ובני ראובן. הם יחשבו שהעיקר ראש של האדם בעולם להיות קובוי, מי זה קובוי? לרכב על סוס וללכת כל יום לשקוט את הבימות בבוקר ובערב. אבל מה יהיה עם התורה? מה יהיה עם העיצוב דמותם הרוחנית? הוא רצה לשתול בתוכם בני תורה. אבל איזה בני תורה משוגע לעזוב את ירושלים או לעזוב את בני ברק ולחיות שם בפריפריה בצפון? אז משה רבינו נתן להם, היום קוראים את זה, תמריצים של עיירות פיתוח. נתן להם נחלה רחבת ידיים, ובמנשה היו מחותנים שבט יהודה, היו בתוכם בני תורה. אז אם הם היו רוצים לקבל נחלה, יכולים לקבל איתם. הם ביקשו, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. הדודים שלהם קיבלו נחלה, עמק חפר. אתם יודעים איפה זה עמק חפר? אתם לא מטיילים בארץ אף פעם? לא יודעים איפה זה עמק חפר? על נתניה, שמעתם פעם? אני שואל שאלה תם. זה לא רחוק מנתניה, שם יש עמק חפר. אז שם המשפחה הזו. אחרי זה יש אלפי מנשה, שמעתם אלפי מנשה? זה דרומית מהכרמל. היום החברים של השמאל הציתו שם איזשהו יער. אז הם עושים את זה, שעשוע כזה בימים חמים. זה חלק מהווי החיים שממלא את החלל הריק. הווי, אני כותב את זה עם וף, אתם כותבים את זה, לא, עם בית, אתם כותבים את זה עם וף. צריכים לכתוב את זה גם עם בית וגם עם משמעות עם וף. נדרי הווי, למדתם מה זה פעם? דברי הבל ושטויות. זה הווי החיים. טוב. הם ביקשו תלן על אחוזה בתוך החייבים. עיקר קדושתה של הארץ היא בגדה המערבית. אז הם לא רצו לחיות בעבר הדה, אם כי גם אלו שגרים שם, מקווים לצוות שוב בארץ. אבל זה לא באותה דרגה. משה רבי, שלאחר שכבשו את עבר הירדן, ארץ סיחון ואוג, האם אתם חושבים שהוא ימחפש איזשהו פרטנר להסגיר להם את חבל ארץ הזה כמו היום? יש חלק מהמאים מחפשים את רוכבי הגמלים, בואו תשבו איתנו. אנחנו מחפשים פרטנר שיוכל לקבל את הארץ. והם אומרים, אנחנו לא רוצים לפגש איתכם. יש לנו מזל שהקדוש ברוך הוא מקשה את עורפם, שהם לא רוצים אחרת. כבר מזמן הם היו מסגרים להם, והרי שום תוארת לא תשמח מזה לעם הזה. ההשגחה אלוקית מקשה את עורפם, כדי שארץ ישראל תישאר בידי עם ישראל. משה רבנו היה רצה להעביר את כולם מעבר הירדן המערבי, ושם להשאיר את זה לשדות מרעה, פלחה, מטעים, אבל לא לתת למישהו חוץ, אבל המגורים יהיו פה, כי עיקר קדושה ועיקר ארומת הרוח של עם ישראל, זה בשפה, בגדה המערבית. והם, אם היו רוסים סתם נחלה, יכולים לקבל בצד השני, בעבר הירדן המזרחי. הם אומרים, תלן על האחוזה בתוך אחי אבינו, כשעיקר קדושתה של הארץ זה בצד המרבי, ולמוד שהארץ עדיין לא נרושה, ולא ידעו מראש כמה שנים זה איתה. הם האמינו שעם ישראל יש לו הכוח לכבוש את הארץ, ולנחול רואים שהם חילבו את הארץ. אם כן אנחנו קוראים את זה בשלושת השבועות, לעורר בנו את אהבה ואת הרצון ואת החשב, לשבת בארץ הזאת, לגאול אותה ולהחזיר אותה לרשות של עם ישראל. ובייחוד פרשת מסעי שאנחנו נקרא בעוד שבת, שמוזכר שם הפסוק, וירישתם אותה וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשות. הרמב"ן, פירושו לתורה, לכן בספר המצוות, במצוות עשה ד', הוא לומד מהפסוק הזה, שזאת היא מצוות עשה, זה לא, לא נפרש שזה הבטחה. אם תרשו, אז תשבו, ואם לא, לא. אתם חייבים לרשת, ואתם חייבים לשבת בה. נשאל את עצמנו, האם בתורה יש התייחסות? היכן הוא מקום מגוריו של האדם? אור החיים, התחלתם ללמוד את דיני הנהגת הבוקר ודיני הלבוש, איך אדם ישן, צפון דרום, מזרח מערב, אם הוא ישן על הצד שמאל או לצד ימין, על הבטן או על הגב, איך הוא מתפשט ואיך הוא מתלבש. התורה מדריכה אותנו על כל צד ושעה. איך ייתכן שבתורה לא תהיה התייחסות? איכן אדם צריך לגור? מהו מקום מגוריו של אדם? אומר הרמב"ן, מקום מגוריו של אדם הקבוע צריך להיות בארץ. מותר לצאת לחוץ לארץ לפי הרמב"ם רק לארבע דברים: ללמוד תורה ולשאת אישה, או להציל מן הנוכרים יש לו רכוש שם, או אם הוא יצואן או יבואן למטרה הזאת. אבל ללכת לראות את חורבות אתונה או את מפלי ניאגרה, זהו בדיוק האסור. יש מהם ראשונים שסוברים, לא כמו הרמב"ם, סוברים שלכל דבר מצווה מותר לצאת. ויש מגדולי אחרים שדנים האם לנסוע לחוץ לארץ, לשטח את קברי צדיקים, אם זה כלול בכלל דבר מצווה. יש על זה יש בשדה חמץ, שאלו אותו, הוא מביא שם באחד מגדולי חכמי ספרד, שגם לצאת לחוץ לארץ לשטח קברי צדיק היא מותר. אמנם הרב קוק זצ"ל במשפט כהן, בקוף ממזיין, הוא רוצה לומר שנכון שיש עניין בהשתתחות עד קברי צדיקים, זה הכללים יקלט במפונה. אבל כשהדבר הזה בא בהתלקשות עם איסור יציאה לחוץ לארץ, מי אומר שהאיסור הזה נדחה? מי שרוצה להשתתח על קברי צדיקים, יש לו מספיק צדיקים בארץ. יש אבות האומה בחברון, יש גדולי התנאים בצפונה של ארצנו. ומי אומר שהצדיקים בחוץ לארץ הם יותר גדולים מאלה, הרי אפשר לדעת. מספרים על חסיד אחד שלא היה לו כסף לנסוע ראש השנה לאומה. הוא חושב שרק שם אפשר להתפלל מתוך דביקות וכוונה גדולה. בארץ אי אפשר. אבל לא היה לו כסף. הוא עזב את המשפחה שלו, לקח את התרמיד, ישן כמו חורני במירון, העיקר להתפלל על קברי צדיקים. כשהחסידים האלה באים לציונים של קברי צדיקים, הם כותבים פתק, איזשהו בקשה. הוא כתב משהו, חסיד אחר היה סקרן, לדעת מה החסיד הזה מבקש. הוא פותח את הפתק, הוא כותב, כתוב שם, שהוא מבקש מרבי שמעון שימליץ עבורו אצל רב נחמן. טוב, לא שייך לשאול שאלות על חסידים. זה מה שהיה. זה לא ייתכן שאנחנו בארץ לא נוכל להתפלל בכוונה, נצטרך לנסוע דווקא לטומאת ארץ העמים. יש איסור לצאת לחוץ לארץ רק למטרות מסוימות לפי הרמב״ם. אבל סתם ככה. כן, הרמב״ם כותב שעיקר מקום מגוריו של אדם זה בארץ. יש עוד מצווה שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות ולשממה. יש לנו מצווה בארץ להפריח את השממה. וגם להחלת ריבונות של עם ישראל, שיש ער בידי עם ישראל, לא להסגיר לידי גוי. זה כלול במצווה הזאת, כך כותב הרמב"ם. וגם בתקופת הגלות, שאין לנו שלטון יהודי בארץ, כל יהודי שעולה ארצה וגר פה, הוא מקיים מצווה. זה לא מצווה בשלמותה, אבל הוא מקיים. זה כמו למשל בעב הירדן. ברור שקדושת עב הירדן היא לא כמו קדושת ארץ ישראל המערבית. אבל לא יצויר שהיינו זוכים לשחרורה של עב הירדן. ויהודי היה רוצה לבנות בית בעירוויל, או בג'אנס, או באג'לון, או כל מיני מקומות עד נחל ארנון, כמו שמישהו פעם שאל אותי, האם מותר לצאת לטייל בעב הירדן? אני אומר שמותר לצאת, אבל לא יצא לפטרה. פטרה זה כבר מחוץ לגבולות שהובטחו לבתינו. אבל עד נחל ארנון, אז אין ספק שזה ארץ ישראל. כמו בתקופת הטורקים, היהודים לא גלו בארץ, אבל לא משנה שלטון, אבל זה ארץ ישראל. אז יהיה מותר לנסוע לשם. אם כן, הרמב״ם כותב שיש מהפסוק הזה, גירשתם אותה וישבתם בה, שיש חיוב לגור בארץ, להפריח את שמותיה, להכיל ריבונות של עם ישראל, ולא, ויש גם חיוב של כיבוש. זאת אומרת, לא יצוי שהיה לנו כוח לכבוש את הארץ לפני דור, כמה דורות, היינו חייבים לעשות, אבל היינו בגלות, ואז הייתה הקללה שרדף אותם כל עלי נידף, אבל אם השגחה אלוקי נותנת לנו את היכולת, וזכינו לשחרור, לשחרור במלחמת ששת הימים, לשחרור חבלי ארצנו, ודאי שלפי תורתנו הקדושה, אסור לנו להסגיר חבלי ארץ לידי הגוי, אם הארץ היא כבר בידינו. צריכים לעשות את הכל, להמשיך ולהחזיק בה, ולא לשלוט את עצמו, שאם הוא יבוא לעבירה ויסגיר שטח, הוא ישיג שלום. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שמרשעים האלה לא היה שלום, אין שלום ולא יהיה שלום, לא משום שאנחנו לא רוצים. הם שונאי שלום. זה בטבע שלהם. וזה אתם, הרי צריכים לדעת תמיד, יש מושג כזה, מה שנקרא בצבא, דע את האויב. מה התכונות של האויב? אתם זוכרים, למדתם בחומש בראשית, לפני שישמעאל נולד, כתוב, והוא יהיה פרא אדם. אתם זוכרים בסוג הזה? מה זה פרא? זה חמור בר כזה, שמשתולל, קופץ פה, קופץ שם. אצלנו בעברית, עברית אתם לומדים גם, שם, כשכותבים משפט, שם, שם העצם קודם לשם התואר, נכון? באנגלית זה הפוך. נגיד, אתה אומר שולחן לבן, בעברית, קודם כל נותר את העצם, לאחר מכן אתה אומר, איך אומרים באנגלית? הפוך. למה זה ככה? אצל הגויים, להם לא אכפת עצם הדבר, להם אכפת איך זה פוטוגני, איך זה נראה. אצל היהודים, לנו אכפת קודם כל עצמיות הדבר. לאחר מכן, איך זה נראה? לכאורה, לפי זה, בלשון הקודש, היה צריך להיות כתוב, הוא יהיה אדם פרא. למה כתוב, הוא יהיה פרא אדם? וזה מה שפסוק משמיע. שהעצם שלו זה פרא, ויש לו רק תבנית אדם. זה דבר אחד. זה התכונה. אחרי זה אצל דוד המלך. הוא אומר, אוי עלי כי גרתי משך, שכנתי עולי כי דר. אני שלום, וכי אדבר, הם עלי מלחמה. אני לא למדתי ערבית, אבל אמרו שאצלם אין שלום באותו הוראה כמו שיש בעברית. אולי יש להם הונדה, זה מין הפסקה כזאת, הפסקת אש לצורך התחמשות כדי להמשיך את הלחימה. אבל שיהיה ממש שלום, אין דבר כזה. הם שונאי שלום. אז איך אפשר לעשות שלום עם אלה שהם שונאי שלום? לאחר מכן יש באיגרת הרמב״ם, איגרת תימן, שבזמנו היו רדיפות על יהודי תימן, הרמב״ם כתב להם איגרת עידוד וחיזוק. זה נכתבה בערבית, כי זאת הייתה השפה המדוברת אז. והוא אמר להם ככה, שהתכונה של בני ישמעאל היא, כל זמן שהרודפים שלומם, הם ישיבו בחירום ובמלחמה. כלומר, אם אתה בא לערבים, ואתה שואל אותו, יא חבדשה, מה הצרכים שלך? בוא יראה מה, אפשר לעזור לך. הוא לא מפרש את זה שאתה ג'נטלמן, הוא מפרש בזה שאתה חולשה, ואז הזאב מראה את מה שהוא יכול. ולכן כל הניסיונות ללכת לקראתם ולתת עוד ועוד ועוד, זה טרפד את כל דבר. לכן כל הדיבורים על שלום זה אשליה, רבותיי. מי שמאמין היום בשלום, אני רואה בזה שהאדם הזה הוא מסכן מסומם עם אופיום ששמו שלום. יש כאלה ששותים סם, קוראים לו אופיום. כן, יודעים, אנשים תרבות שלא טוב להם לנשמה, אז זה משקר, כמו שיש כאלה ששותים קצת משקאות חריפים, יש כאלה שמישהו קצת, יש יותר עשיר, הוא שוייך לפתאום הקטורת, אז הוא קונה את הסם הזה, קטורת מאשרת. מה שאין את זה, איך אומר, איך הפעם הזה? תנו יין לעובד, משיכה ומרי נפש. מסמנים את עצמו, רחמנות. מי שאין לו תורה, אין לו שמחת חיים אמיתית, אז הנשמה דורשת את, את סיפוקה, ולא מוצא את זה, מתבצע כל מיני תחומים, הנהגה, עקומה, כל דבר. בכל זאת, זו התכונה של, של האויבים האלה. אם הם מתנגדים נגד עצם קיומה של המדינה, לכן אין שום פתרון. פתרון היחידי הוא ליישב אותם בארצות מוצאם, כמו שפעם שאלו אותי, אם אני דוגל בזכות השיבה. אמרתי, ודאי שאני דוגל בזכות השיבה. הקדוש ברוך הוא נתן לכל עם חבל ארץ. לנו נתן את ארץ כנען, להם נתן את חצי הירח. אנחנו מוכנים גם לעזוב להם, אבל יושב אותם שמה, לא פה. זה נקרא שאנחנו דוגלים בזכות השיבה. פשוט, כולם דוגלים בזכות השיבה. אם ישאיר אותם פה בארץ, אנחנו נקרא את זה פשט מסה, הם יהיו לסיכים ביניכם ולצינים מצדיכם. אז כל מה שישאיר אותם, מי שחולם על שלום, זה מן הנמנעות. פשוט טעות בשורש. ומי שחושב שניתן להגיע את הלכה להסכם, הוא גם לא מבין מי הוא האויב. והרי באוניברסיטה שלומדים דע את האויב, הם לא ילמדו מה שכתוב בתורת משה, או מה שאמר דוד המלך בספר תהילים, או מה שכתב הרמב״ם באיגרת תימן. כי האישים הללו אין הם תואר אקדמאי, הוא לא דוקטור ולא פרופסור. מה שאומר אבו זנאימה ואבו נאימה, הוא דוקטור, הוא... זה ילמדו. אבל מה שאמר הרמב״ם זה לא... הוא לא דוקטור. הם ילמדו את זה, כמו שאומרים בצבא, מה שלא ייכנס דרך הראש, ייכנס דרך הרגליים. המציאות תוכיח מאיזה דרך יש קונות. בכל אופן, בפרשה הזאת אנחנו לומדים, גירשתם אותה וישבתם בה, יש חיוב. מקום מגורף של אדם זה בארץ, נפריח את שמותיה ולהכיל ריבונות של עם ישראל, לא נזוונה ביד זלותינו מן האורות. וכל מה שידברו, בכלל יתכננו להסגיר להם חבל ארץ. זה כמו שאדם יתכנן לעשות עבירה. זה אסור לעשות דבר כזה. כלומר, אנחנו צריכים לשאוף שארץ ישראל תישאר בידי עם ישראל. לפי הדרכתה של תורה, אם יש לנו היכולת, אנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו, לפעמים נשאלת השאלה שמישהו אומר, שכמו שאתם הייתם אז ילדים, הייתה פעם הצגה שקוראו לאוסלו, שמעתם? כן, שמעתם. ולצערנו הרב, היו גם רבנים שאמרו שלמען פיקוח נפש, אז לתת להם, כי אם אנחנו לא ניתן, אז הם ימשיכו במלחמה. אבל אם ניתן, אז יש שלום פסטורלי, כמו שאתם יודעים. שיש שלום, מאז עד היום יש שלום בר קיימא, נכון? אתם הרי מתמצאים בזה. הרי לפי הרמב״ם יש חיוב מלחמה על ארץ ישראל. כל שכן, הארץ היא כבר בידינו, המדינה צריכה לעשות את הכל כדי שאר, ואפילו אם הרשעים מיימים במלחמה, לא להירתע ולספוג את האיום. עכשיו, אתם יכולים לשאול, הרי אצלנו בתורה יש לנו הדרכה שפיקוח נפש של אדם שבא בהתנגשות עם קיומה של מצווה, האם המצווה נדחית או לא נדחית? הרי אתם זוכרים שמי שלמד מסכת יומא, על הפסוק שכתוב בפרשת אמור, זאת אומרת, עשיתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מזה לומד שמואל, מסכת יומא, דף צדיק, דף בדלת או פהי, וחי בהם ולא שימות בהם. אדם מישראל שהוא מסוכן, או אישה בהיריון, שאם לא ייתנו לה לאכול או לשתות, היא מסוכנת. ולפי שיטת בהאג, אפילו אם רק העובר מסוכן, אז גם כן חייבת לאכול ולשתות להציל אותו. אז מפיקוח נפש של אדם, דוחה שבת ודוחה יום הכיפורים. אז אם אומרים, אם הגויים אומרים, שתשמע, אם אתם לא תסגירו את השטח, אנחנו משאיר במלחמה, ואם לא, אז, אז יש שלום. אז לאכול זה פיקוח נפש, אבל הטעות היא גדולה מאוד. יש להבחין בין אם אנחנו דנים מצד האישי הפרטי, ובין אם אנחנו דנים מצד דיני מלכות. מרן הרב קוק בתשובה קוף מם גימל במשפט כהן, הוא אומר כך, הדין וחי בהם, זה מדובר בהתנגשות של קיום מצווה עם פיקוח נפש, בצד האישי הפרטי, אז פיקוח נפש של אדם ישראל דוחה את קיומה של המצווה. ולכן משל, נגיד, אם לפני 100 שנה, יהודי שהיה עולה ארצה, והיה קונה לו איזשהו חבל ארץ שם על יד ג'נין, או על יד רמאללה, והוא גר שם עם הפראים האלה, אחרי זה הם מאיימים עליו שאם הוא לא יסגיר את השטח, יפגעו בו או בבני משפחתו. אפילו אם זה היה כרוך לא רק בקירה במקום מגורף למקום אחר, אלא אפילו את עזיבתו של ארץ ישראל, פיקוח נפש שלו קודם ותוכה את מצוות ישובל. אבל אם מדובר על מדינה שהם מאיימים במלחמה, במלחמה אומר הרב קוק בצורת התשובה קוק ממגימן, שהדין וחי בהם לא חל על זה. במדינה חייבת לקחת את הסיכון ולעמוד בתוקף. הרי מדינה עושה גם מלחמה, בדרך הטבע כניסה למערכות המלחמה זה כניסה לסיכון. ואתם יודעים שבחיים אזרחיים רגילים יש דיון בין הפוסקים, אם אדם מותר לו או חייב להיכנס לסיכון כדי להציל את חברו. למדתם, אני מניח שלמדתם בגמרא לא תמות על דם ריח, אז הגמרא אומרת אם הוא רואה את מישהו טובע בנהר הוא יכול לקפוץ להציל אותו, הוא חייב לעשות, להציל או בים. אבל מה יהיה אם הים סוער במידה כזאת שאם הוא יקפוץ אז הוא חושש שהוא עלול לסחף בגלים, או שהוא זה שטובע הוא עלול לגרור אותו לעומק והוא... האם מותר לו אסור? מעניין שאין התייחסות מפורשת לא ברמב"ם ולא בטור ולא בשולחן ערוך לדבר הזה. הסמה בסוף שולחן ערוך הוא רוצה לומר שזה בהחלטת בבלי וירושלמי, שלפי הבבלי הוא לא חייב, לפי ירושלמי חייב. אבל אפילו נאמר שבחיים אזרחיים לא חייב, במלחמה זה שונה. במלחמה החיוב הוא לקחת סיכון. ואם התורה ציפתה לנו לעשות סיכון קושקי מארץ בידינו, אפילו אם הגוי מאמין במלחמה שאם לא נסגיר הם ימשיכו, מלכות חייבת לספור את היום ולא להיכנע. ולכן אם הגוי אמרו שאם אתם לא תסגירו אנחנו נמשיך, יהיו צריכים לספור את היום. והיום מאז הסכמי אוסלו כבר נרצחו קרוב לאלף איש ועוד כמה אלפים נפצעו, ועוד ידם של הרשעים נטויה, וכל יום הם לא יורים פה ושם. אתם יודעים שבדרומה של ארצנו, מה שנקרא עוטף עזה, שמעתם שהרשעים שם, מתי שמתחשק להם, הם יורים. אם אנחנו נוסעים בכבישי ישר והנסיעה עוברת בשקט, מהו ההסבר? פשוט להם יתעצלו. אחרי יכולו לשגע, לזרוק שם איזשהו מטען, אפילו דמה, עד שמנקים אותו, ועד שזה מתגיע שם, כך יכולים לשבש את כל החיים. קורה נס שהרשעים האלה מתעצלים, אין לי הסבר עליו. אם הרשעים האלה כל הדיבור על שלום זה דברים בדלים, לא היה ואין. אנחנו צריכים ללמוד בתוקף שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, לעזור להם להתיישב בארצות מוצאם, ולתגבר את ההיאחזות שלנו ואת ההתיישבות בכל מחבר הזה. אם אנחנו נרחיב את ההתיישבות ועם ישראל יתפזר לפני כל ארצנו, בזה אנחנו מחזקים את האורגניזם הכללי של כנסת ישראל. כי הרמב"ם כותב בספר המצוות, מצוות עשה קנ"ג, שאם חלילה יעלה על הדעת שיהודים לא נמצאים בארץ, זה נחשב כאילו נמחו אותות האומה. כי כשאנחנו בחוץ לארץ, אין לנו הכרה לאומית. כשאנחנו בארץ, אפילו 10 יהודים. את זה הרמב"ם כותב בפירוש המשניות, במסכת בוחרות, פרק רביעי. שם מדבר על חידוש השמיכה, מדבר. שאפילו אם יש 10 יהודים שזה עידה, זה נקרא עם. בחוץ לארץ אפילו יש 10 מיליון, זה אישים פרטיים אינדיבידואליים. אין איזה גדר של הכרה לאומית. כשבארץ אנחנו נמצאים, כמובן שיש הבדל אם יש 10 יהודים בארץ, אם יש 100, אם יש 1,000, אם יש מיליון, אם יש 10 מיליון. אינו דומה מרובים העושים את התורה למותים עושים את התורה. לכן כל יהודים שעולים ארצה, וכל מה שאנחנו מחזקים יותר את ההיאחזות שלנו בכל מחבי ארצנו, אנחנו מחזקים את האורגניזם הכללי של כנסת ישראל. על פי זה נבין הלכה מסוימת. אתם למדתם פעם לפחות משניות מסכת כתובות, שהכל מלאים לארץ ישראל ואין הכל מוצאים. נגיד, אילו יצוא שגר איזשהו זוג בניו יורק, הוא רוצה לעלות ארצה והיא לא רוצה, או היא רוצה והוא לא רוצה, אז כופים אותו על גט. נו, מה שהיא רוצה לקיים את המצווה הזאת? איפה מצאנו דבר כזה שאחד מבני הזוג רוצה לקיים מצווה שקופים את הזה על פירוק משפחה? מה אצלנו בתורה לא עושים ולהטיל שלום בין איש לאשתו. אומר הרמב"ן, למה פה קופים? זה בגלל המצווה הזאת של יישוב הארץ. ולמה באמת פה קופים? נגיד, לא יצויר שזוג אחת התחתן והם היו שומרי תורה ומצוות. אחרי זה האישה החליטה, היא רוצה להיות אישה מודרנית. היא לא רוצה בליל שבת להדליק נרות, היא רוצה לפתוח, לראות את תוצאות המשחק, ביתר ופועל, מי יכניס את מי לאפס אפל, או כל מיני דברי הבל מהשטות הזאת. והיא לא רוצה לשמור שבת. האם זה עילה לגירושין או לא? כתוב שכל זמן שהיא לא פוגעת בדברים בסיסיים של התא המשפחתי, זה לא עילה לגירושין. ברור שהוא לא רוצה שיתחלל שבת. אז היא רוצה להיות ארס, אז למה קופים אותו לגט? אני יודע, אני נראה שההסבר הוא כזאת. חז"ל עשו שיקול. כשעומדת בפנינו הבעיה של המשך קיומו של הבית הפרטי של רובן, שהתחתן עם לאה בניו יורק, או חיזוק הבית הלאומי של כנסת ישראל, זה קודם. כל איש וכל אישה, אפילו אישה שהיא לא מצווה בדין מלחמה, אבל ברור שמחצית העם זה נשים, אי אפשר לקיים המלאכה בלי נשים. גם לפני שניתנה תורה, הקדוש הוא אמר, כה תאמר לבית יעקב. לא יצא שאנשים היו אומרות שהן לא רוצות. אז איך אפשר לקבל את תורה? אדם יכול להתחתן עם אישה שהיא מודרנית ומתקדמת ונאורה? בליל שבת יושבת בחושך, היא מכבה את האור ורוצה לראות את התמונות של התרבות. ועוד כל מיני התנהגויות ש... מה ששייך לעולם המודרני. אי אפשר לקיים בצורה כזאת את התורה. ברור שהיו צריכים להזכיר שגם... אבל פה, כל איש וכל אישה מחזקת את המערך של כנסת ישראל. ולכן פה חז"ל אמרו שדווקא למצווה הזאת, היא רוצה לעלות והוא לא רוצה, כופים אותו על גט. מה שאין בדברים אחרים, אפילו אם היא התפקרה או שהוא התפקר והיא לא, כל זמן שלא פוגע בדברים בסיסיים של התא המשפחתי, לא כופים. פה כופים מכיוון שפה זה נוגע לחיי עם ישראל. אז הצד הלאומי הוא גובר על הצד האישי הפרטי. לכן יש חשיבות גדולה רבותיי לקיומה של מצוות עשה שפרישתם אותה ושבתם בה. לי אין ספק שאחת הסיבות שאין לנו שלום ולא יהיה שלום, כל זמן שימשיכו את הפפטת על הסגרת חבלי ארץ ידי הרשעים הארורים הללו. צריכים להגיד להם חד משמעי שארץ זה שייכת אך ורק לעם ישראל ולעזור להם, כן, אבל לעזור להם בחצי. אתם יודעים שיש למעלה מ-20 מדינות של ערב. גם דהובה זה מדינה, קטר זה מדינה, לא יודע כמה גמלים יש פה וכמה יש שם, אבל זה נקרא מדינה. כל ערבי שרוצה להביא את הלאומיות שלו, יש לו מספיק מקום. אף פעם לא הייתה פה מדינה ערבית, וכל הדיבור לתת להם זה, זה רשעות ושקר, וזה לא צודק. צריך לעמוד בתוקף, ושום שלום לא יעמוד מזה. להפך, זה יגביר את התאבון שלהם, את ההתנכלויות שלהם, ושום שלום אנחנו לא נשים. לכן זה חשוב שהציבור של בני תורה ידע שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, אף פעם לא ידע פה מדינה של מישהו אחר, ואסור לנו לתת יד לדבר הזה. ולכן כל אלה שמנסים למנוע התיישבות בארץ, זה אווירה, ואני חושב שזאת היא הסיבה שאנחנו סובלים מהאיומים האלה, שהרשעים, הרשע מהצפון מטר, שם הוא מאיים על מדינת ישראל, וכל הרשעים מסביב מאיימים, משום שאנחנו לא הולכים בדרכה של תורה. ואני חוזר עוד פעם, זה הקדמוננו תקנו לנו, בשלושת השבועות הללו, לקרוא את הפרשיות האלו, לעורר אותם לתשובות המשכן. אם המרגלים חטאו והם עשו בארץ חמדה, נדע שיש לנו מצוות עשה וירישתם אותה וישבתם בה, לתקן את זה. ושמתם לב רבותיי, כל שנה אנחנו קוראים חומש דברים, פרשת דברים בשבת חזון לפני תשעה באב. מהו הנושא המרכזי שהפרשה מתייחסת אליו? משה רבינו מוכיח אותם בפרשת דברים על חטא המרגלים. בשבת הבאה הוא מוכיח אותם על חטא העגל. לפי סדר הזמנים, איזה חטא קדם? חטא העגל. חטא העגל היה תוך שלושה חודשים מצאתם מארץ מצרים. חטא המרגלים היה בשנה השנייה. לאחר שנסעו מהר סיני. משה רבינו מוצא לנכון, קודם כל להוכיח אותם על חטא המרגלים, מכיוון שהעונש הגדול שהגיע לעם ישראל והחורבן והגלות, זה בא על חטא של המרגלים ולא על חטא העגל. אם כי גם בחטא העגל כתוב, וביום פוקדי ופקדתי שאין פורענות בא לישראל, אם כי יש בה, ממקצת מפירון חטא העגל. אבל החורבן היום והנורא והגלות זה כתוצאה על חטא המרגלים. ופסוק למד ב' בפרשת דברים, משה רבינו אומר להם, ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיך. באיזה תחום, רבותיי, משה רבינו מוצא חסרון אמונה בדור המדבר? אתם למדתם 13 עיקרי אמונה, מי שאומר יגדל יודע. אמונה במציאות השם, אחדותו וקדמון, תורה מהשמיים, נצחיותה של תורה, בחיית המתים, ביאת הגואל, שכר ועונש, עוד כמה דברים. וכי באיזשהו תחום משה רבינו מוצא בהם חסרון אמונה, אומר רש"י, לא. מה היה חסרון אמונה? בזה שהבטיחכם להביא לארץ, היה חסרון אמונה. לא האמין. היה חסרון אמונה. ואת זה קדמוננו תקלו לנו לקרוא תמיד כל שנה לפני תשעה באב, לעורר אותם לתשובת המשכן. אם דור המדבר חטא בחסרון אמונה, סימן שאנחנו צריכים לתגבר את האמונה בדבר הזה. אנחנו צריכים להאמין, רבותיי, שגם אם בדרך הטבע קשה לנו לראות איך אנחנו מסתדרים הרשעים האלה, אם אנחנו נהיה נחושים בדתנו, ההשגחה שלי תעזור לנו, איך יהיה, אנחנו לא יודעים. גם המרגלים אמרו, אנחנו לא מסוגלים, אבל כלב, מה הוא הכריז? עלו נלב ירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. שימו לב איך שכלב מדייק, עלו נלב, הוא לא אומר, אנחנו ניכנס לארץ, אנחנו הולכים, הרי בדרך כלל עלייה היא דורשת ממס יותר. אם אדם הולך בארץ מישורית, אז הקצב הנשימה שלו הוא איכשהו אחיד. אבל אם אדם עולה במדרגות, אז הלב פועם יותר מהר, או אם אתם מטפסים מאיזשהו ג'אבל. כלב אומר שביחס לארץ ישראל זה קשה. לא נעלה, עלייה גם עלייה. אבל אם אנחנו נתאמץ, גם היום, מי שיש לו עומק אמונה, הוא לא ייפול לא ביוש. ולא בחושת הדעת, ולא בלפי הנוח, למרות שבדרך הטבע, אם נשאל את עצמנו, האם יש פתרון למצב המדיני הביטחוני שאנחנו נמצאים או לא? אני חושב שבדרך הטבע, אולי אני אהיה זהיר, שלא אגיד שאין פתרון. אני אומר שלא רואים פתרון. אבל מי שמאמין בהשגחת השם על עמו, הוא לא יתייאש גם אם בדרך הטבע הוא לא רואה. נכון, בדרך הטבע אנחנו לא רואים. איך אנחנו נזכה לנקנה של ארצנו שכל המחברים ילכו מסעודיה. מי יודע מה שההשגחה לתית עושה עכשיו, שהגויים, למה רק שוגויים? אתם יודעים שהרשעים משתולים, יש המג'נון הזה בלוב. שמעתם אחד, יש אחד שהכיר אותו, הוא היה מלצר סך הכל. הוא ראש מדינה. זה כמו אני יודע להנהיג עדר של גמלים, ראש מדינה. אני הייתי יכול להנהיג עדר גמלים, איפה אני יודע להנהיג? וגם הרשע הסורי, גם שם המשתולים, במצרים משתולים, כל מיני, כמה מדינות משתולים. זה הקדוש ברוך הוא מסובב שהרשעים יהיו עסוקים מצד עצמם, לא יהיה להם מספיק ראש להפריע לישראל. כל יום הם זומעים להפריע, נכון? זה מה שקורה, מהבוקר ועד הערב. הקדוש ברוך הוא מסיק אותם. לא יודעים איך תהיה התפתחות, אבל אנחנו מקווים ש... יוערי רוח של כל הגוי בארץ פה, יעזבו פה וירחו להתיישב בארצות מוצא. אני אומר שאפילו בכסף לעשות את זה, לכל ראש חמולה, לתת לו כמה שטרות ירוקים, שיאגר הוא וכל משפחתו. אם הוא רוצה לסעודיה, סעודיה, אם הוא רוצה למג'נון שם, בלבוב, לוב, שיהיה לבוב, בגלל כל אחד, או אמריקה דרומית, גם לא פה. אם ישבו פה רבותיי, זה עירבון. בטוח שאין שום שלום. איך זה יהיה, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מקווים שככה זה יהיה. מי שמאמין ידע שזה יהיה ככה, ולא להתייאש, גם אם בדרך הטבע אנחנו לא רואים מסתם. וביחוד בשלוש רבות הללו, לתגבר את ההבאה, את ההבאה שלנו לארזן הקדושה, לתמוך בכל החבר'ה האלה שתופסו ג'בלות פה ושמה, לעזור להם פה ושמה, כל מי שיכול, מה כמה שהוא יכול, כל מה שאנחנו נגעל יותר, ויהודים נשארו שם, אז זה הרובה שאנחנו מקרבים את קץ הגולה שלנו. לכן, דווקא בשבועות האלה יש לתקן את החטא המרגלים, ואתם יודעים שהרב חלאפ, הוא היה מעין תלמיד חבר של הרב קוק, הוא כתב לפני עשרות שנים, שבי, לא יודע, הוא כתב שבתקופתנו, בזמננו, העיקר, הנקודה העיקרית זה מצוות יישוב הארץ. בגויים יודעים שזה הגיע הזמן עכשיו שהמצווה הזאת הייתה רדומה במשך 2000 שנה, לכן הם מתנכלים. אומנם הייתה שעת התעלות בזמן שבלפור, מלכת בריטניה, לפני למעלה, מ-90 שנה, שהחליטה להחזיר לעם ישראל בזה, אחרי זה המשרד החוץ שם חזר בו, ועד היום הגויים רוצים לגמד את מדינת ישראל, להחזיר אותה למיטת סדום, אבל אנחנו מקווים שכל זה ילך, זה תלוי גם במידת כושר עמידתנו. אם עם ישראל היה עומד חד משמעי, ראיתי פעם בשם הרב חרלאפ, הוא מסביר את הרש"י הראשון שהוא מביא על התורה, שלא הייתה התורה צריכה להתחיל, רק אם יחוד את זה לכם. זה עיקר המצוות. למה התורה כותבת לנו מה נברא ביום זה, ואיך התחלקה הארץ לכל העמים? משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם אומות העולם יגידו לסתיבתם שגזלתם ארץ שבעה ערבים, הם אומרים שארץ, כשבו כברה אותה, נתנה למי שנתנה, ונתנה מהם נתנה לה. אז נמצא שכל התיאורים של הבריאה וחילוק הארצות לגויים, זה כדי כוח מעשיו יגיד לעמו. אתה יכול להסביר כוח מעשיו יגיד לעמים? את זה אנחנו צריכים להגיד לעמים שהארץ שייכת לנו? מה זה כתוב? לעמו, אומר רב חרלאפ. אילו עם ישראל כולו היה יודע שהארץ הזו שייכת אך ורק לו, והיה מוכן ללכת עם כל הכוח שלו, שלהשיג את המטרה הזאת, אז גם אומות העולם היו משלימות. אבל אם בתוך עם ישראל יש כאלה חלשים, אומרים שהם עוד יקימו להם מדינה בארץ ישראל, זאת אומרת שאנחנו, כאילו מה שההשגחה לכם נותנת לנו, ואנחנו נותנים להם בזה בידיים, זה חטא חמור, וזה נעשה בארץ חמדה, אז לכן אין תאימה שיש התגברות של הרשות, ומי יודע מה שיעשות. כוח מסף יגיד לעמו, אם עם ישראל כולו ידע, אז המצב שאנחנו מקווים שלא ילחק היום שעם ישראל יבין שארץ ישראל אך ורק לא, אין לנו שום פרטנר לשלום, ואנחנו צריכים להודד את יציאתם ושבתם בארצות מוצאם, ואז ורק אז ייכון שלום בר קיימא. כל זמן שימשיכו בחולשות הללו, שום דבר לא ידע. כל השלום זה אשליות, הם יגיעו לשלום כמו שאני אגיע לירח, רבותיי. זה דברים מתדים ומבוטלים. אם הפרעים האלה לא היה שלום, אין שלום ולא יהיה שלום. לא מישהו שאנחנו לא רוצים, הם שני שלום. אז הציבור שלנו לפחות שלא ישלה את עצמו, שזה בעיה שניתנת לפתרון. זה בעיה שלא ניתנת לפתרון. אין שום פתרון. הגויים קשה להם להבין את זה, או שלא רוצים להבין את זה. אני חושב שכל דבר אפשר, אי אפשר, לא יהיה שום פתרון. לכן אני אומר, דווקא בשבועות הלאה, שאנחנו מתאבלים על החורבן, נדע את סיבת החורבן, אם סיבת החורבן היה. ואם עשו בארץ עובדה, תשובת המשקל צריכה להיות לאהוב אותה, ליישב אותה, ולתקן על חטא המרגלים. ובזה אני מסיים, שלמה עשרה, למה תשעה באף יהפך ליום ששון ושמחה? הרי לכאורה, מספיק שלא יהיה יום עבר. ומה שהבני יששכר אומר, שתשעה באף, זה היה יום שהיה ראוי לגילוי אור גדול, אלא בגלל החולשות לא זכינו. הם הביאו את שפחה של הארץ, הביאו מוב זה פריה. אלא מה? המרגלים לא אחרי זה. אפס כי אז המארץ. לתית לבוא כשיתוקן חטא המרגלים, אז תשעה באף יהפך יום שפחה של הארץ. יום שפחה של הארץ, אז יהיה יום ששון ושמחה, לראות גודלה ואת שפחה. ותפעדה של הארץ, לתת ללכן, זה לא רק שזה לא יהיה יום צהור, זה יהפך ליום ששון בסדר. אני מקווה שזה יהיה עוד בדורכם, שאתם תזכו לזה, ומקווה שהקדוש ברוך הוא ישפוט שלום אמת בכל מרחבי ארצנו, יסלק את כל שונאינו, שתהיה ארץ ישראל נקויה, ונוכל לעלות במלות התורה, אתם תוכלו ללמוד בשלווה ובטחה, שאף אחד לא יפריע, ונזכה באמת לראות בקרוב כל השם על עמו ועל אחר. או שתיקח את הרמקול.
ועד עכשיו פסקתי כמו מישהו אחד, ואני רוצה לשנות
ולפסוק כמו מישהו אחר. מה פשוט, קיבלת על עצמך לפסוק כמו בכל התחומים או בכל החיים?
לא,
הלכה מסיר. אה, נו, אז זה לא מחייב אותך.
אני יכול
להגיד. כן. כל
כמה אחוז של
ניצולי
שואה יש בשוקולד?
אתה שואל שאלה טובה. אני חושב שצריך להיות מורגש, זאת אומרת, למרות שמבחינה כמותית הוא לא ארוך, אבל כשאדם אוכל חביסת שוקולד, זה ברור שבעיקר מה שהוא אוכל, הוא אוכל את זה בגלל השוקולד שם. אם יכניסו שם גם סויה, או יכניסו שם גם פודרה או דברים אחרים, לא בשביל זה עושה את זה. היות וזה העיקר, אז אם הוא ניכר, הטעם שלו. למרות שמבחינה כמותית הוא מועט, כי בדרך כלל יש לנו דברים אחרים, למשל, ריסקו בננה עם תפוחי עץ, אז הולכים אחרי הרוב. אבל כשאדם אוכל שוקולד, הוא לא אוכל את זה בשביל דברים אחרים שנכנסו שם, הוא אוכל את זה רק בשביל השוקולד, והוא העיקר, אז לכן יברך עליו בורי פריסה. לא יכול להגיד לך כמה אחוזים, אבל מה שעושים היום, ברור שזה העיקר עשה. כי אחרת הוא לא היה אוכל את זה, כי סתם סויה הוא יכול לאכול גם בלי זה, הוא לא צריך לאכול את הסויה עם השוקולד. אז היות וזה עיקר אצלו, אז מברכים על זה ופותר את הכל. תגיד יותר בקול שנשמע.
מה זה אחדות אמיתית?
מה?
אחדות אמיתית. כי אפשר להיות אחדות ש... זה אחדות שכולם עושים אותו דבר, חושבים אותו דבר, אחדות שכולם...
אחדות אמיתית יכולה להיות בזמן שהרבה אנשים משלימים ומודים שמסביב לאיזשהו ערך אמיתי. איפה אנחנו מוצאים בתורה שהייתה אחדות אמיתית? ויחל שם ישראל נגד הם התעלו קבלת תורה. אחדות אמיתית יכולה להיות אם אנשים מתכנסים מסביב למשהו אמיתי. אם זה לא אמיתי, אפילו אם יגידו שזה אחדות, זה לא שווה כלום. זה כמו שאצל בעולם הרחב אומרים, פועלי כל הרסות התאחדו. שמעתם ביטוי כזה? או בזוהר כתוב, סיטרא אחרא שרי בייחודה ומסיים בפירודה. אין דבר כזה, אחדות. איפה שזה שקר, אפילו אם יגידו אחדות, זה דבר רק אם זה מסביב לאיזשהו דבר אמיתי. לא מה שעושים, מה שהם מתכנסים ומה שהם חושבים על זה. אז אם יש דבר אמיתי מסביב לזה, יכול להיות אחדות. אחרת זה מליצות. זה לא אמיתי. כן. הם עבדו עבדה זרה, אבל כבוד עם ישראל, כבודה של תורת ישראל, היה גם אצל אחר. אז היות בתחום, עכשיו זה משהו אחר, שבתחום החברתי, הם התנהגו בסדר ביניהם, הרי אף אחד לא ישין, לא היה עיתונאי שישין שהרבנים מחביאים ניבים שם מזבל שם. הרי יוכלו להדליף, היא רדפה אותם. זאת אומרת, בתחום החברתיים היו בסדר, למרות שהם עבדו את זה, חז"ל דרשו את זה במדרש, שבזמן שאול, שהוא רדף אחרי דוד, אז הלשינו איפה הוא בורח. למרות שהם היו חרדים בענייני אכילה, דברים כאלה, להיות בתחום הזה היו פרודים, אז יצאו מלחמה ולא מצליחים. בימי אחר, בתחום החברתי הם היו בסדר, נכון? בתחום הנשי היו בסדר. העזרה על הזולת וכל זה היו, יש דבר כזה. אתה מדבר באופן כללי אחדות, נו, זה דבר אמיתי, לאהוב את עם ישראל, לעזור אחד לשני. זה לא כמו היום שרודפים את הציבור השומר תורה ומצוות, מתנכלים לדברים כאלה. אז גם בתחום החברתי זה בעיה. נו, זה רק מלך המשיח יוכל לרומם את כולם. ובזמן שמשה רבינו לא היו מחלוקות, הייתה רק שעת התעלות, ויחל שם ישראל נגד העם. ועם קורח. קורח זו דוגמה קלאסית. איך אפשר לומר למשה רבינו, כי תסתרר עלינו גם להסתרר. משה, שהתורה העידה עליו. ואיש משה ענף מאוד מכל אדם בני אדמה. השנאה והאהבה והרשעות יכולה להקים את זה. רואים שגם אז, תמיד זה. אצל מרדכי לא כתוב ורצוי לרוב אחד. ויש כאלה גם בכל יום. אחדות אמיתית זה יכולה להיות רבה מזה, זה כפי יבוא מלך המשיח. עד אז, בדרך הטבע קשה לראות את זה. זה אומר. אם למדתם קצת, בזמנו של רב קוק, הרי לפני 80-90 שנה, הוא אמר שצריכים להצטרף לעלייה לארץ, זה לבנות. ואלה אומרים, לא, אנחנו צריכים להישאר פה. יש כאלה יהודים באנגליה התנגדו להצהרת בלפור. אתה יכול להבין דבר? לא. אתם נוסעים בגולה עם המעצמה הזאת. היא כבשה את הארץ, היא מחזירה לכם. אז תקפצו את זה כמו אדם שטובע בנהר וזורקים לו גגה הצלה. רואים שיש הקמימות כזאת שקשה לה מלבין, קשה לה. כן, עשית משהו להגיד? לא הבנתי.
סימניה של
מדבקה. אה, שמדבקים את זה, כן. היות וזה עשוי להדבקה ולפירוק, זה לא נקרא דבר קבוע, כמו שאם אדם מתיר איזשהו קשר, צריך להיות דבר קיימה. זה עשוי ליצור את זה, אז לכן זה מותר. זה, כן, נכון, זה יהיה מותר. שאלו אותי כבר על זה, כן. כן, אתה רציתי לשאול משהו? חשבתי שאתה רוצה לשאול משהו. לא.